פרק ב' הלכה ד', ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. הלכה ד' זו הלכה שהרמב״ם חידש אותה בעומק הבנתו בש"ס. אומר פה הרמב״ם, מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כוחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו. כלומר, יש פה כלומר שאני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו שגלות מחפרת עוון מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות עניו ושפל רוח.
מה זה גלות?
רגע, רפיקה לשנייה, אבל קודם כל העיקרון של הסעיף הזה מאוד מחודש. שהרי אנחנו יודעים שבתשובה מאהבה זדונות נהפכות לו לזכויות, ויוצא שהחטא לא רק שלא היה אלא שהוא הפך לזכות. הרמב״ם אומר שבכל זאת אדם שחטא אי פעם צריך כל החיים להיות צועק לפני השם בבכי ובתחנונים. נתחיל מזה, מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים. כלומר, הוא ממשיך להתחרט על החטא כל החיים למרות שהחטא הפך לזכות. אז מה הסבר הדבר? אם החטא הפך לזכות,
אם הוא זוכר את העבר הוא לא יבוא לעבור על החטא.
אז הרב פיקלי מחדש, ואני חושב שזה נכון ברמב״ם, ואגב רבי צדוק הכהן כותב הפוך, יש קושי עליו. הרב פיקלי מחדש שמה שהחטא הפך לזכות זה החטא כשלעצמו. אתה לוקח את מעשה העבירה, אם אדם חזר בתשובה מאהבה גם זדנות נהפכות לו לזכויות, אבל מבחינה פסיכולוגית האדם הזה נכשל והוא צריך לדאוג שזה לא יקרה עוד פעם. נקשה, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. עכשיו, הצדיקים הגמורים צריכים כל הזמן לבכות? הם תמיד שמחים. אז למה הבעל תשובה שיותר מצדיק צריך לבכות תמיד? יושב הרב פיקלי, אני חושב שזה מה שכתוב ברמב"ם, שאם אתה בא לדון מצד המעלה האישית, הבעל תשובה הוא יותר. אבל אם אתה בא לדון מצד הכישלון, אי אפשר להגיד שהבעל תשובה לא נכשל. רבי צדוק הכהן כותב דבר מפתיע מאוד, אני חושב שהרמב"ם חולק עליו. הוא כותב שאם אדם חזר בתשובה מאהבה וזדונות הפכו לו לזכויות, הוא צריך לדעת שזה גם היה רצון השם שהוא יחטא, וזה היה טוב שהוא חטא. זה מדהים. אבל אני חושב שהרמב"ם אומר לא כך, כי הרמב"ם אומר שזה לא היה טוב שחטאת. זה נכון שאם אתה חזרת בתשובה אתה מצליח לתקן ולהעלות, אבל ודאי נכשלת.
הרב יצא גם מתוך הנחה שהוא חזר מאהבה. מי אמר? הוא חושב שהוא חזר מאהבה. אולי זדונות שלו עדיין זה שגגות.
לא יודעים מלך אמנם שהכל נהיה בדברו.
מי אמר שזה זכויות? אולי הוא חזז שלא מאהבה ועדיין זה שגגות.
לא, אני מקשה, כי הרמב״ם לא מחלק. הרמב״ם אומר מדרכי התשובה,
אדם לא יודע מאיפה אדם יודע בשמיים עכשיו התשובה שלו.
ברמב״ם אבל משמע ש
תשובה מאהבה ומהירה.
לא, ברמב״ם משמע שזה מדרכי התשובה. זאת אומרת, התשובה עצמה דורשת את הדבר הזה. הוא לא מחלק בין תשובה ליראה לתשובה לאהבה. המושג תשובה יש לו דרך, והדרך היא מה שכתוב כאן. עכשיו, מהו המקור של הרמב״ם?
הוא אומר שוב, איך החידוש שלו?
רגע, אני אסביר את זה יותר. רב צדוק, רב צדוק הכהן בספרות תקנת השבים אומר שאם אתה אומר שזנות נפחות לשגגות, אז אתה לא יכול להרגיש שטוב שהוא חטא. זה המראה. אבל אם זנות לפחות לזכויות, זה מה שריבונו של עולם רצה להכשיל אותו, אז זה לא להכשיל אותו, זה לזכות אותו בעצם. בפעם הזאת רצו את לחץ. זה חידוש עצום, ואני אומר שהוא נגד הרמב״ם פה, והלכה כמו הרמב״ם.
חוץ מזה, כל
נכון?
יש שמיים, חוץ מיראת אומרת שמיים, לפי דבריו, זה מהשמיים הכשילו אותו, כל היראת שמיים שלו זה משמיים.
נכון, נכון, והרמב״ם אומר, אבל הרמב״ם אומר, כן, היום אנשים יאהבו את החידוש הזה, נכון?
זה ייפול לנופל, זה גם
קורה. ואנשים יאהבו את
זה,
אבל יש נפקא מינה. הנפקא מינה תהיה כזאת, הנפקא מינה תהיה שלפי מה שרב צדוק אומר, הבעל תשובה הוא תמיד שמח, אומר ברוך השם כמה מצוות עשיתי כל החיים. אבל הרמב"ם אומר לא כך.
הם חוזרים בתשובה, באים
ואומרים, זה הלכה הבאה, רגע, זה הלכה הבאה, זה אסור, זה הלכה הבאה. רק שנייה, המקור של הרמב״ם, למי שיש פה מגיד משנה, לא לכולם יש, או יד פשוטה, הרמב״ם, המגיד משנה, סליחה, הכסף משנה, מרן הבית יוסף אומר ככה, שהמקור של הרמב״ם הוא מגמרא במסכת ראש השנה דף ט"ז, ושם כתוב, אמר רבי יצחק, ארבעה דברים מקרים גזר דינו של אדם, ואלו הם צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה ושינוי מקום, ואל חמישה דברים אלו רמז רבנו בדבריו אלה. הגמרא שאומרת שיש ארבעה, חמישה דברים שמקרים גזר דינו של אדם, אני לא הייתי מפרש את הגמרא כמו הרמב״ם, נכון? הייתי מפרש שהגמרא מתכוונת לפני התשובה, או ביחד עם התשובה. הרמב״ם מסביר שמקרים גזר דינו של אדם, הכוונה אם תעשה אותם כל הזמן.
אבל הרמב״ם ביא עוד אחד, גלות גם.
לא, זה שינוי מקום, שינוי מקום, הרב פיקני, שינוי מקום. לא, זה הרמב״ם מסביר, שינוי מקום, הכוונה גלות. אני מקריא לך מהכסף משנה, ארבעה דברים מקרים גזר דינו של אדם, צדקה, צעקה, שינוי השם, שינוי מעשה, ויש אומרים אף שינוי מקום. רגע, רק שנייה, סליחה, יש פה דבר חשוב להסביר. כשאנחנו קוראים את הגמרא בראש השנה ואתה אומר שיש ארבעה דברים שמקרים גזר דינו של אדם, אז אתה אומר אדם חוזר בתשובה, חוץ מהחזרה בתשובה תעשה את זה, אבל באופן חד פעמי. הרמב"ם אומר, מקרים גזר דינו של אדם, זה אומר שכל החיים, חוץ מהתשובה שעשית פעם אחת, אתה צריך כל החיים לעשות את חמשת הדברים הללו.
תשובה זו מצווה מתמדת, מה פירוש? מה הרב אומר, כאילו זה חזר פעם אחת בתשובה והוא גמר?
רק הצעקה היא תמיד,
הוא תמיד צריך לחזור בתשובה, זה ממילא זה דרך
התשובה.
כן, כי הם תמידיים, כי כל הדברים האחרים הם תמידיים. בואו נראה עוד פעם את הרמב״ם הזה, הרמב״ם הזה מאוד חשוב, וזה קשור גם לשאלה שאנחנו נגיד באבינו מלכנו קרא רוע גזר דיננו, מה הכוונה? כי הרמב״ם לומד את זה מהגמרא, ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם. אז מה הפירוש לקרוע את גזר הדין? פה הרמב״ם מסביר מה זה לקרוע גזר הדין. עוד פעם נקרא את זה. מדרכי התשובה, זה לא התשובה עצמה. התשובה עצמה הייתה בהלכות הקודמות. איך חוזרים בתשובה? וידוי, חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד. מדרכי התשובה, מה הכוונה מדרכי התשובה? הדרך שבעל התשובה הולך בה. יש לו דרך. ומהי הדרך שלו? להיות עכשיו, צועק תמיד לפני השם מבחיר ותחנונים. כך רמה מסביר צעקה. לא צעקה אחת. לא צעקה אחת, אלא צעקה מתמדת, כך רמב"ם מסביר. זאת אומרת, בן אדם פעם אחת חטא. שבוע שעבר סיפרתי לכם את הסיפור על אדם שפעם אחת חטא. אז יש לו סיפור הזה, המשך לספר לכם אותו.
אני חושב שהרמב״ם דיבר על פעם אחת, משנה את השם שלו.
צורק תמיד, למה אמר תמיד?
אני לא ראיתי רבנים שהם מחליפים את השמות שלהם.
לא חתו?
הם לא חתו.
הרב פיקלי.
אז אני חושד בקצרים.
הרב פיקלי, הרב אומר, מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו.
ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים. כלומר, פה מדבר קצת... יש לו בדות בעבירות, בכל אופן, לפי ה...
שבוע, אנחנו תמיד אומרים שקשה למצוא אדם, סתם אדם יהודי שמתפלל בבית כנסת, אתה לא יודע, זה אדם שעבר עבירה, שהוא כזה רשע. מקסימום קם לתפילה מאוחר, אני יודע, ביטל תורה.
אז היה הלכות שכנים, שהוא רב... אומר לבעד בית תלך
בין אדם לחברו.
אני הייתי 10 שנים בעד בית.
בין אדם לחברו יש. אבל שבוע שעבר היה מעשה, רגע, בוטי, תנו לדבר. שבוע שעבר היה מעשה כזה. מעשה שהיה כך היה. בא אליי אחד מהרבנים פה בשכונה, אמר שזה יהודי אחד, אמא שלו ביקשה ממנו להפסיק לעשן. הוא אמר לה, אין בעיה אם אני מפסיק לעשן, זה אדם צעיר, רווק עוד. והיא מכירה את בן, איזה תכשיט יש לה, לחצה עליו. כן, השביע אותו. נשבע לה, וכמובן ישן אחרי השבוע. זה היה נורא. השבוע הוא בא אליי עם אותו אחד. והוא רוצה שאני אעשה לו התרה. זה השבוע. אמרתי לו, תראה, למה אתה רוצה שאני אעשה לך התרה? כי אם אני אעשה לך התרה אתה תעשן, או שאתה בכל מקרה לא תעשן, אז למה אתה צריך שבועה? אמרתי לו, אבל יש לך כיבוד אם, אמא שלך, וגם לעשן זה לא טוב. וגם זה היה נראה לי, הוא היה נראה לי כזה אחד שאני לא בטוח מה הוא מעשן. זאת אומרת, איך שהוא דיבר איתי, היה לי כמה ספקות לגבי המעשן. אז הוא אמר לי, תראה, אני החלטתי שאני לא מעשן. אמרתי לו, בחיים לא תעשן? אמרתי, אני לא אשן. ואתה לא חושש שיש חשש תעבור על השבוע? אין חשש. אמרתי לו, אתה יודע מה? אז יעקב אבינו, הרי זה הלכה בשולחן ערוך, מה יעקב אבינו אמר? וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים עדי ושמרני בדרך הזה. מפה לומדים הלכה שאדם מותר לו לחזק את עצמו לדבר מצווה. אז אמרתי לו, נראה לי שאתה צריך עוד חיזוק. אני משאיר לך את הנדר, לא מתיר לך את השבוע, לא מתיר לך את השבוע. תישאר איתה. כל פעם שתרצה לעשן, שיהיה לך משהו חזק אותך. אחרי שתרגיש זה לגמרי עבר לך, תבוא, נעשה לך אתרה. בינתיים, אתה צריך חיזוקים. ואחר כך התקשרתי לאמא שלו, ואמרתי לה שהוא היה בן שלה, בחור טוב, ויהיה בסדר, הוא לא ישן יותר. ואנחנו משאירים לו את השבוע, את הנדר, לא חשוב, הוא התבלבל כל פעם, קרא לזה נדר, שבוע, נדר, שבוע, משאירים לו את זה. אז אחד כזה, זה פשוט נורא, אבל למה זה נשבע שהוא לא ישן וישן? זה פשוט גלט, אתה כמו אחד שאכל נבלה, אתה יודע, זה גלט אומר להיפוך. עבר עבירה. עכשיו אדם כזה חטאתי נגדי תמיד, כמו שאמרת הרב פיקלי, כל החיים צריך לזכור את המציאות הנוראית הזאת שהוא עבר עבירה. והרמב"ם, אלא מה? יכול שאפילו אם מתכפר לו עדיין לא נקרא גזר דינו. זה החידוש של הרמב״ם. יש מצב שבו, הרמב״ם חדש ככה, יש מצב שבו בשמיים נתכפר הדבר, אבל גזר הדין עדיין רשום. בסדר? כתוב על גזר הדין כופר. למטה כתוב כופר. אבל הוא עדיין רשום. היה מעשה.
פתק ספר... לא נשרף עליו.
פתק לא נשרף.
מה קורה יום כיפור?
אני אספר לכם סיפור שתבינו את הדבר הזה. מה זה קרא רוע גזר דיננו? לפי הרמב״ם. הרמב״ם מחדש את זה. הייתה משפחה בשכונה, אנשים טובים, אנשים טובים, נהדרים, ממש מהמשפחות הטובות ביותר. ויום אחד התחילו, יש להם ילדים בגנים, בבתי ספר של בנים, בתי ספר של בנות. יום אחד התחילו לשאול אותם שאלות, וכל הבתי ספר עשו עליהם מצוד, ושואלים אותם שאלות אם הכל בסדר, ואם הם מתעללים רומזים להם שהם מתעללים בילדים, ולא ידעו מה קורה איתם, ואף אחד לא אומר להם כלום. וכולם מקיפים אותם בכל מיני שאלות והתקשרו להם הרווחה, אבל לא אומרים להם כלום. אז הם באו אליי ככה בוכים, שמרגישים שיש עליהם מצור. אז התקשרתי למנהלת בית ספר של הילדה הגדולה, זה בית ספר פרטי. אז היא אמרה לי, זה היתרון של בית ספר פרטי. אמרה לי, תראה, אני לך אני יכולה לגלות שכן שלהם התלונן לרווחה שהם מקים את הילדים, תללים בילדים, אז הרווחה התקשרה לכל הבת הספר שינהלו מעקב אחריהם. אבל היא אמרה, זה סוד, כל מנהל שיגיד את זה יפותר, כי זה חיסיון וזה, אבל היא בספר פרטי, אז היא מרשה לעצמה. סיפרתי להם, מה התברר בסוף? יש להם שכן שוטר. השכן שוטר שמע את הבת שלהם, צורה רע, עכשיו הוא לא יכול להסתבך, הוא שוטר, אם יש משהו, פתור אותו. קודם כל הלך לרווחה, אני התלוננתי. התברר שהייתה לה דלקת אוזניים. הילדה הייתה עם דלקת אוזניים, אז הם הלכו לרווחה, הביאו אישור מהרופא. כן, הלכו לרווחה, הביאו אישור מהרופא, שהילדה הייתה עם דלקת אוזניים, אי אפשר להרגיע אותה. היא צרכה כמה ימים, תינוקת קטנה. אבל אחר כך הם באו לראות פעם, האישה באה אליי עם הבעל, היא אמרה לי, הרב, אני רוצה שיקראו את הדוח של הרווחה. אני לא רוצה שיגידו שזה בסדר, אני רוצה שיגרסו את הדף. אמרתי לה, זה אבינו מלכנו קרא רוע גזר דיננו. זה לא שתהיה לנו מכילה והפתקים נשארים, אלא זה קרא רוע גזר דיננו. עכשיו הרמב"ם אומר, איך זה קורה? אדם חזר בתשובה, נמחה לו. אבל איך יהיה מצב שבו השטר שבו כתוב חייב נקרא? זה חמשת הדברים הללו. ולכן הרב פיקאי, אני חושב שזה הולך לגבי כל חטא.
אבל הלימוד הרב כסף משנה,
אפילו חטא בודד,
משמע שזה באמת חד פעמי. כסף משנה,
כסף משנה משמע זה חד פעמי, כן.
זהו, אבל כאילו אם זה המקור של הרמב״ם, זה רמב״ם מפרש את לא מפרש את הגמרא כמו שהכסף משנה מפרש אותה, כאילו.
לא, למה לא? אני חושב שכן. בוא נקרא את זה עוד פעם, מדרכי התשובה.
המילה תמיד לא מוזכרת בגמרא.
אה, נכון, נכון, זה חידוש לרמב״ם.
כן.
נכון, ברמב״ם, זה מה שאמרתי מקודם.
הרמב״ם מבין שתמיד אדם הוא בחטא.
בדיוק.
כי האדם הוא תמיד בחטא.
בדיוק.
אז הוא צריך לשוב.
אבל לא עד יום כיפור, מה אחרי יום כיפור?
לא, עוד לא הגענו ליום כיפור. הרמב״ם עד
יום כיפור מחפר.
גם אחרי יום כיפור. גם אחרי יום כיפור, בדיוק.
יום כיפור יש אנשים שרבים. לא ראית אנשים שרבים ביום כיפור. אומר לו ליד כולם, אתה עם מנעלי אור, אתה לא מתבייש.
יש חבר חילוני, אומר, לך תטייל בחוץ לבחוף הים ביום כיפור. השנה הוא לא יודע אם יצאו. אמרת לו, תיזה, אל תוכל לצד סוף היום, יום כיפור. אין לך שום כפרה שם, תיזה. אתה משהו כזה. כן.
מה
אתה חילוניים?
אנשים
שבאים
לבית כנסת, לא
חילוניים. רבותיי, נא לחזור לרמב״ם. מדרכי התשובה, להיות עכשיו צועק תמיד לפני השם, בבכי ובתחנונים. כי רק ככה הוא לא יחזור לחטא, זאת הנקודה. אדם, בעל תשובה הוא יותר מצדיק גמור, אבל תדעו לכם, הצדיק גמור הוא יותר שאנן. אדם שאף פעם לא חטא, יש לו ביטחון עצמי. אבל אדם שחטא, כל החיים הוא בדאגה שהוא לא ייפול. הרב שפירא, סיפרתי לכם פעם, הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, אמר לי, איך מזהים בעל תשובה בירושלים? הוא יושב במערב, לא במזרח, במערב. יש כאלה יושבים במערב, עליהם נאמר, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. זאת אומרת, הוא רוצה שזה במזרח, אבל מה נעשה, שם אותו במערב. הוא יושב במערב ובוכה, כי הוא עבר פעם עבירה, זה בעל תשובה, וזה משהו פה ברמב״ם כאן. כל ימיו הוא בוכה, כי הוא פוחד לא ליפול שוב. זו הפסיכולוגיה של בעל תשובה, הוא פוחד לא ליפול, ועושה צדקה כפי כוחו.
זה גם אולי שאדם מפחד תמיד, לא?
בליבי תורה. עושה צדקה כפי כוחו, הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו. זה הרמב״ם מסביר שינוי מעשה, נכון? הרב פיקאלי, ככה הוא מסביר שינוי מעשה. הגמרא אומרת, ארבעה דברים קרים קדוש אדם, צדקה, צעקה.
כותב בהמשך פירוש. משנה מעשיו כולם לטובה, זה בהמשך.
אז מה זה, מה זה מתחק הרבה מדבר שחטא בו? זה, לא, זה הרמב"ם מוסיף. טוב, הוא משנה שמו, כלומר שאני האחר ואני אותו האיש שעשה אותן המעשים.
זה דבר שלא קל להבין אותו בכלל. זה שאני אומר,
זה אומר שהוא לא יופיע בשום אצטדיון ולא יביאו את שחקן העבר מהשחקן הכדורגל של העבר שיבוא לספר כמה הוא היה רשע פעם ועכשיו הוא צדיק. לא יעשה דברים כאלה, כי זה לא הוא. הוא לא יבוא כל פעם, הבאנו את הלוחם המעולל מהסיירת שספר כמה דורבנים הוא אכל בסיירת ועכשיו כמה הוא מדרבן אותנו לעבודת השם. גמרנו, אתה לא אותו בן אדם. כן, זה מה שכתוב ברמב"ם. תחליף שם, אני כבר לא הלוחם מהסיירת. ומשנה מעשיו כולן לטובה בדרך ישרה, זה שינוי מעשה, כן נכון, הרב פיקלי, וגולה ממקומו שגלות מחפרת עוון, מפני שגורם אותו להיכנע ולהיות עניו ושפל רוח. כל זה בגלל מה שאמרת הרב פיקלי וחטאתי נגדי תמיד. כל זה בגלל שאדם פוחד ליפול עוד פעם. אינו דומה אדם שנפל לאדם שלא נפל. פעם סיפרתי לכם שיש באמריקה יהודי מאוד מיוחד ממשפחה של אדמו"רים. שמו פרופסור טברסקי. טברסקי, שמעת עליו? טברסקי, טברסקי. אז הוא פסיכיאטר. זהו משפחת אדמו"רים. משפחת אדמו"רים טברסקי זה המון אדמו"רים, עד הבעל שם טוב. בדורנו יש אדמור מצ'רנובי, אדמור מרחמיסטריבקה, המון אדמורים משפחת טברסקי. יש לי דודה שהיא טברסקי, בין אחרי בין עד הבעל שם טוב הם מגיעים. אז יצא להם, זה יהודי, פסיכיאטר באמריקה, הולך עם כפות חסידית. הולך כמו אדמור חסידי, אבל הוא פרופסור, זה דברים כאלה רק באמריקה יכולים להיות. עכשיו הוא אדם מאוד מיוחד, פרופסור טברסקי, כתב המון ספרים. יש לו מוסד לגמילה מאלכוהול. יש לו שיטה שהוא פיתח, וזה קשור לרמב"ם הזה. הוא אומר שכולם טועים לגבי הגמילה מהתמכרויות. אתה מדבר עם המכור לאלכוהול ברגע של שפיות, ואתה אומר לו, תראה מה עשית. הייתה לך עבודה מסודרת, איבדת אותה בגלל ההתמכרויות, הזנחת את אשתך, הזנחת את הילדים, הרסת לעצמך את החיים. הוא בוכה, הוא באמת בוכה. בוכה, ואומר לך, גמרנו, אני לא אעשה את זה יותר. הוא בוכה, הוא בוכה, הוא בוכה, וזה נגמר. כי הסברת לו את הכל. הוא באמת בוכה. כשאתה יוצא מהבית, הוא פותח את המקרר, לקחת תפוח, ורואה בקבוק, גלו, 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 עוד פעם, הוא קורס. למה? הוא אומר שהמטפלים והחברים והידידים והקרובים כולם טועים. יש הבדל בין אדם שנפל לאדם שלא נפל. אדם שלא נפל באלכוהול, כלומר אדם ששותה רק בכוס של 7 ברכות וארבע כוסות בליל הסדר ובפורים, אדם כזה הוא בשליטה. אדם שלא נפל, אז הוא אומר לעצמו, אני לא אפול, והסיבה שאני לא אפול ולא אתמכר זה בגלל זה וזה וזה וזה, וההיגיון הזה עובד עליו. אבל אדם שכבר נפל, כלומר אדם שהוא כבר מכור, לא ההיגיון יוציא אותו. אדם שהוא כבר מכור, כל החיים הוא בהתמודדות שמתחילה ממקום אחר. זה לא מתחיל מההיגיון, זה מתחיל מהאינסטינקט. יש לו דחף. עכשיו אתה יכול להסביר לו בהיגיון כמה שאתה רוצה, אבל יש לו דחף, והדחף הזה מלווה אותו כל החיים. ולכן הוא צריך טיפול גמילה לכל החיים. כלומר, צריך... כל החיים שמישהו...
לא צריך להגיד לו את זה?
צריך להגיד לו את זה, ודאי שצריך להגיד לו, אבל זה לא, אי אפשר להסתפק בשכל. השכל לא יעזור, ודאי שצריך להסביר לו את כל הדברים, אבל השכל לא יעזור. מה הוא צריך? הוא צריך מה שהרמב"ם אומר פה. במובן, זאת אומרת, אדם שהוא צדיק גמור שאף פעם לא חטא, אז הוא אומר לעצמו, מה זה? אני מטורף לחטוא? אתה יודע מה זה לחטוא? אתה יודע מה אני אעשה לעצמי אם אני אחטא? אז הוא לא חוטא. אבל אדם שכבר חטא, יש לו דחפים אחרים, הוא יכול ליפול בחטא גם נגד ההיגיון. ולכן כל החיים הוא קם, אז מה אומרים לאדם כזה? אדם כזה, אתה קם בבוקר, באשיבנו, תכוון. אל תשכח את אשיבנו. כולם צריכים לכוון באשיבנו, אבל אתה יותר מכולם באשיבנו. אתה הולך בזה, אתה הולך בעולם הזה, כל רגע ורגע, תשאל את עצמך, איפה אני יכול ליפול? איפה נמצא היין? היה יהודי אחד, בא אליי יהודי אחד, שיש לו... איש עסקים גדול מאוד, גדול מאוד. הוא קם בבוקר, מתפלל שחרית בנץ, אחר כך רץ למשרד שלו, יש לו משרד בבית, פותח את האינטרנט, פותח את האינטרנט וצריך לבדוק את המתחרים, מה המחירים, כי הוא עובד במשהו כזה שכל יום המחירים מתחרים, משתנים, צריך לבדוק את המתחרים. אז מיד הוא נכנס לכל האתרים לראות את זה. מיגו, שהוא נכנס לאינטרנט, לאתרים כאלה, הוא נכנס גם לאתרים אחרים, הוא נכשל. והוא לא יכול רימון, כי יש לו כל מיני... הוא צריך להיכנס לכל מיני מקומות, לא יודע, לא הבנתי.
רימון לא יכול, אין בעיה.
תשמע רגע, תשמע. זהו, הוא לא יכול
רימון. יש רימון, מה?
הרב פיקלי, גם פה יש רימון. הרימון שיש פה זה אומר, אתה יכול לראות ערוץ 7 ובחדרי חרדים. זה טוב, אבל זה מה שנשאר מה...
לעבוד זה קשה.
חדרי חרדים זה גם
בעיה. אז אמרתי לו, תשמע, אין לך ברירה.
בן כמה הוא שייצר כתפס אותו?
בן כמה הוא? בן קרוב ל-40. ולכן אני חושב שהוא שנה בחטא. אמרתי לו, תראה, אין לך ברירה. כיוון שאת כל הצרות אתה עושה מהבית, אתה צריך להגיד לאשתך, אני צריך עזרה. אתה לא צריך לספר לה הכל, אתה צריך להגיד, אני צריך עזרה. צריך שתעזרי לי. אני חייב את האינטרנט, אבל אני נופל. אתה עושה קוד לאינטרנט שרק היא תדע את הקוד, לא אתה. וכל פעם שאתה צריך באינטרנט, היא תפתח לך והיא תדאג לבוא לפי שיעור ייחוד. לומדים את השולחן, האינטרנט זה כמו אישה, אסור להתייחד עם האינטרנט. אז אתה תגיד לה שהיא צריכה לבוא כל 5 דקות, שלא תעבור על ייחוד. כלומר, הוא הרי עובד מהבית, אז היא פותחת לך, היא יודעת שאתה נמצא עכשיו מתייחד עם האינטרנט, והיא צריכה כל כמה דקות לבוא לראות שאתה באמת נמצא באתרים של העסקים ולא באתרים מפוקפקים.
באמת זה במקום מרכזי ולא
בחדר. כן, הכל אמרתי. כן. הוא בא אליי אחרי חודשיים, הוא אמר לי, הצלת לי את החיים עם הגזירת איחוד אינטרנט, הצלת לי את החיים. אמרתי לו, אבל תדע לך דבר אחד, לעולם לא יהיה זמן, לעולם עד 120 לא יהיה זמן שאתה תוכל להגיד לאשתך, אני כבר בסדר, לא צריך, בואי נבטל את הקוד. אין, אתה כבר נפלת? כל החיים אתה צריך להיות בבקרה. אתה כבר לא דומה לאדם שלא נפל. מי שנפל, כל החיים צריך להיות בבקרה. זה אומר פרופסור טברסקי. הרב טאו אמר לי שהוא קורא את הספרים. פרופסור טברסקי הזה חיפר ספרים איך מתמכרים לאלכוהול נגמלים. הוא אומר לי, הוא קורא את הספרים, אבל הוא לא מכור לאלכוהול. אבל במקום התמכרות לאלכוהול, הוא כל מקום שהוא אלכוהול, הוא אומר מידות רעות. הוא אומר, גם מידות הרעות, אני מכור למידות הרעות שלי. מכור למידות הרעות, אדם שנפל וכבוד וקנאה ודברים כאלה, אז גם זאת התמכרות. גם זאת התמכרות, אתה צריך כל הזמן לדעת להוציא את עצמו מזה, לא רק לידי השכל. הוא צריך לדעת שהוא שבוי, באיזה מידה הוא שבוי בידי היצרים שלו, ולכן הוא במלחמה כל החיים. זה מה שאומר הרמב״ם, אדם שחטא, כלומר אדם שנפל נפילה ששברה אותו, שעשתה אותו חוטא, יכול להיות שמעלתו האישית היא גדולה מצדיק גמור, אבל כל החיים שלו השתנו, כל החיים שלו השתנו, והוא צריך להיות כל הזמן בפחד שמה הוא יחטא. אין לו זמן להופיע באצטדיון להגיד אני הייתי ואני הייתי, אין לו זמן לדברים האלה. המצב שלו חמור מאוד, אין לו את הביטחון העצמי הזה שיש לאנשים אחרים שלא חטאו. הוא מודאג שמה הוא ייפול. לכן צריך
הבקרה שלו,
הדאגה שלו. אז הרמב"ם אומר חמישה דברים. אחד, כל הזמן צועק לפני השם בבכי ובתחנונים. כלומר, פוחד, אומר ריבונו שלנו, אני פוחד שאני אפול.
מה נעשה
עם השבילה? לא, בשיבנו, יש אחד שאומר השיבנו, אומר השיבנו. יש אחד שאומר השיבנו, אומר השיבנו, חשוב השיבנו, הוא בוכה. אחר כך צריך לתת צדקה כפי כוחו. ואחר כך הוא צריך לשנות את שמו. כלומר, מה כאן לשנות את שמו? לומר, כל פעם שיגיד לו, תגיד, זה אתה ההוא מהסיירת שאכל דורבנים? לא. אבל לכל הפחות, שכשיזכיר לו את העבר, יגיד, אני לא רוצה לזכור את העבר, ואני לא רוצה להתחיל לספר את זה לכל העולם. זה סכנה. שאני אספר לכל העולם משהו, זו סכנה. לא, אל תופיע בשום אצטדיון, ואל תתחיל לספר לכל העולם כמה היית רע. ואחר כך לשנות את כל מעשיו כולם, ואחר כך לעבור דירה.
מה זה גלות? אותו בית כנסת נניח הוא יושב במזרח, יושב במערב, או שיעבור דירה?
לעבור בית כנסת.
מי שקיר אותי בחפי
ישראל? לעבור דירה זה לא מקום שלא. זה חברים, זה ילדים, זה בתי ספר.
לא, זה ממש מקום אחר, אני חושב. ממש מקום אחר. הרב פיקלי, אז דרך הפלא יועץ, אני אומר את זה פה לאנשים בשכונה, הפלא יועץ בערך גלות, הוא מדבר על החשיבות של גלות לכל אדם, כי כל אדם יש לו אבונות, אתה צריך לעשות גלות. אז הפלא יועץ כותב את זה, שמי שלא יצא לו לעשות גלות, אז כאשר הוא עובר דירה, אז בזמן של המעבר יש איסורים גדולים, אז שיקבל עצמו איסורי גלות ויחשב לו קצת בתור גלות מחפרת אבון. רן, רן, אתה כבר עברת? עוד מעט אתה עובר לשלב ב', אז תזכור את הפלא יועץ הזה. בזמן שאתה נמצא על הארגזים, תקבל לעצמך איסורי גלות. כך אומר הפלא יועץ. אם לא יצא לך אף פעם לעשות גלות אורגינלית, אז תוכל להתכפר בזה.
אותו דבר.
ובגלל זה משנים שמות לעולים. תמיד עושים להם שמות זה. חטא גלות.
רבותיי, זהו הרמב״ם הזה, והוא מרגש מאוד, אבל לפי הרמב״ם, אבינו מלכנו קרא רוע גזור דיננו מתפרש ככה. אבינו מלכנו חטאנו, ואנחנו כל החיים צריכים לעבוד בשביל לקרוא את רוע גזור דיננו. תקרא את רוע גזור דיננו, שלא צריך לשנות את שמנו, שלא צריך לצעוק כל החיים, תקרא כבר את רוע גזור הדין. בואו נקח כך זה לפי הרמב״ם. לא, הוא לומד ככה, מקרים גזור דינו. מקרים גזור דינו, הרמב״ם לומד שזה אחרי התשובה. טוב, סעיף ה. היום שישי הבא לא נלמד כבר, זה ראש השנה. יום שיש אחרי זה ערב כיפור.
גם
יום רביעי. יום רביעי לא, אנשים צריכים לטבול. אז אנחנו, וזאת ההלכה האחרונה בלכות שבע שלומדים לשנה הזאת. ערב כיפור.
ערב כיפור.
אנשים צריכים לטבול.
יום חמישי, כמו ראש השנה. אומרים שסימנות ילך לגילו.
סעיף ה, רבותיי, בואו נסיים. טוב, אולי. שבח גדול עכשיו שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם ומגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים, ואומר להם, אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך, והרני היום שב וניחם, וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעיו ותשובתו גמורה, שנאמר, מכסה פשעיו לא יצליח. במה דברים אמורים? בעבירות שבין אדם לחברו. אבל שבינו לבין המקום אינו צריך לפרסם עצמו, ועזות פנים היא לא עם גילם, אלא שב לפני אל ברוך הוא, פורט חטאיו לפניו, ומתוודה עליהם בפני רבים סתם, וטובה היא לא שלא התגלה אבנו, שנאמר ראשון עשוי פשע עשוי חטאה. כמו שאתם רואים, גם ברמב״ם הזה כתוב שאדם לא יכול ללכת להופיע באצטדיון ולומר עשיתי כך וכך וכך וכך, הדבר הזה אסור. אי אפשר להכניס לרמב״ם דברים שהוא לא אמר. זה הדבר, לא, בעיון לחברו כן. אם הוא ילך ויגיד, אני לא בסדר, הרבה פעמים אמרתי על יהודים שהם כופרים, סתם, אמרתי על יהודים שהם רשעים, סתם, הוצאתי לשון הרע, זה כן, זה בסדר.
זה אדם לחברו.
כן, זה שיחזור בתשובה. אני אספר לכם סיפור, יש תלמיד חכם אחד גדול, שהוא חברותא של הרב עובדיה יוסף. בכל הספרים של הרב עובדיה יוסף שיצאו ב-15 שנים האחרונות, הוא מופיע שם. הרב עובדיה יוסף אומר שהוא מודל הגאון, סיני ועוקר הרים, שלמד איתו ביחד את הדברים שבספר, והוא מברך אותו. זה החברותה של הרב עובדיה. אני לא אומר את שמו, כי יש לרב עובדיה שתי חברותות. זה החברותה, תמיד חכם גדול. יש יהודי אחד שתרם לצבא תפילין, זה היה בעופרת יצוקה, אבל נשארו 30 זוגות תפילין אחרי עופרת יצוקה. אז הלכנו לאזור גוש לציון וחברון לתת תפילין למי שאין לו. הרבנים צבאיים הכינו את הקרקע, ומי שאין לו ומקבל לעצמו נניח תפילין, היה לנו 30 זוגות. הגענו לחטיבה, חטיבת חברון, חטיבת גוש עציון, המחת, בכל מקום, שני המחתים באו לדבר, זאת אומרת, אני עשיתי מילואים, שלי זה המילואים, והיינו עם התורם, והתורם הביא את אותו רב. המחת בא להגיד תודה לתורם, להסביר, שני מחתים, להסביר מה זה תפילין בשביל עם ישראל, מה זה היהדות בצבא בהתרגשות עצומה, ואחר כך בכל מקום 15 חיילים בגוש עציון, 15 חיילים בחברון קיבלו עליהם מלכות שמיים וקיבלו תפילין, והכל בהסכמת המחת, לא שבאנו ככה בלי שראו אותנו. היה טקס, המחת הגיע, זה יוסי, זה לא היה קורה פעם דברים כאלה, נכון?
המחת דתי
או מחת? לא, שני מחתים בכלל, בכלל לא, זה, אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שיש להם תפילין אפילו. לא, זה, הם באו, היה טקס, וזה אחד, השיא של הטקס היה כשהגיע אחד ולדימיר, ואמר שהוא רוצה ללכת תפילין, אבל הוא לא רוצה שיקראו לו ולדימיר, הוא רוצה שם יהודי. ואז החברותא של הרב עובדיה, קיבלתי אותו בשינוי השם, עשינו שינוי השם, הפכנו אותו בתוך רגע מוולדימיר לאליהו. תוך שנייה אמש היה ולדימיר, עכשיו הוא אליהו. וככה עברנו בשתי חטיבות וחתמרים, חטיבות מרחביות, יום שלם היינו, וכל מקום שאנחנו באים אומרים דברי תורה לפני זה, נותנים שיעור, וככה 30 חיילים קיבלו תפילין. בסוף היום אומר לי הרב הזה, באמת הוא תמיד חכם גדול מאוד, הוא ראש שיבה, ואומר לי, תראה, אומר הרב אדרי, אני לא הייתי בצבא, לא מכיר את הצבא, הבנו אותו, הוא היה על אזרחי, אנחנו היינו מדהים והוא היה עם פרק. עכשיו, אחד שהוא מפרק, בדרך כלל נאמר עליו הדור בלבושו ואין זולת, נכון? מרגיש את עצמו גדול, אבל הוא לא. הוא אומר לי, תראה, אני לא הייתי בצבא, אחרי יום שלם שאני איתך אני מבין שאני לא מבין כלום במה שקורה פה בעם ישראל, לא מבין כלום, כל החיים שלי קטרקתי, אמרתי אלה אוכלי שפנים, אוכלי זה, אוכלי זה, לא מבין כלום. עכשיו הוא אומר לי, אני רוצה לחזור בתשובה, איך אני אחזור בתשובה? אז הוא אומר לי, תראה, אני אין כוחי אלא בפי, אני מוכן לתת שיעור בבסיסים לחיילי צהל, אחד, חייל אחד, לשני חיילים, לא משנה איפה, רק תגידו, אני אעזוב את כל מה שיש לי ועבור לתרום את תרומתי לצבא. זה היה אחרי יום בצבא. אני פשוט לא מבין כלום, כשאתה נמצא באיזה מקום, אתה מסתכל על האנשים שם, החילונים, אתה אומר אלה ואלה ואלה, כשאתה מגיע ואתה רואה את הצימאון שיש, זה, הרי זה לא נתפס, עומד מחת, שהוא לא, אל תגיד זה ספרדי מסורתי, אשכנזי חילוני, עומד מחת, נותן דרשה, מה זה התורה בשביל עם ישראל, מה זה המצוות בשביל עם ישראל, ובשביל היהדות, והצבא בלי יהדות, יהדות זה מינים שלהם, אני לא אומר יהדות, בלי יהדות הצבא לא יכול וזה, ואז עושים טקס חלוקת התפילין, אנחנו אומרים דבר תורה, נותנים תפילין, כולם מתעטפים, אחר כך עושים תפילת מנחה בציבור, כולם עם התפילין, ואחד, יש שם עוד אחד שבכלל לא עשה בר מצווה. אז אמרנו, רגע, היא לא עשה בר מצווה, עוצר גם תלית. אז הרב הזה, החברותא של הרב עובדיה, היה לו איזו תלית חדשה, במקרה לא, הוא הלך, הביא את התלית חדשה, נתן לו, היא התעטף בתלית. אז הבן אדם אמר לי, ואני מאוד מעריך את זה, אמר לי, אני רואה שאני לא מבין כלום במה שקורה. כלומר, הדבר הכי קל זה לומר, אלה רשעים עם מחשמם וזכרם, שהשם יעזור להם לחזור בתשובה. זה לא ככה, החיים הרבה יותר מורכבים, ואנחנו לא מבינים בכלל את רמת ההתעוררות שאין לנו שום מושג בדברים הללו. אז אהבתי את זה שהיהודי הזה, כמה שהוא לומד חברותא עם הרב עובדיה, באמת לומד חברותא, כל החזון עובדיה נמצא בכל הקדמות, יש לו את הענווה, ברגע שהוא עומד ככה מול המציאות הוא יודע להעריך. אז על זה צריכים לחזור בתשובה. אז זה הרמב"ם אומר שכן. אם יצא פעם שקטרגת על עם ישראל ואמרת אלה יימח שמם וכו' וכו', על זה צריך לחזור בתשובה, כן. אבל אם יצא לך פעם שאכלת דורבן בצבא, אני אומר דורבן כי אני פעם כשהייתי באחד המילואים שלי, אז הגששים הבדואים בישלו דורבן ואני עמדתי אותם למשפט, כי בצבא אסור בשל דורבנים, אפילו בדואים אוכלים כשר בצבא, זה הכלל, גזרה שם היהודי יאכל דורבן, נכון הרב פיקלי? חיישינן שם הייתן, לכן גם הבדואים. עכשיו אני אמרתי, איך מדברים בדואי? עם בדואי אתה אומר, שמע, אני מכבד אותך, אני מבקש שתכבד אותי. נכון, אצל הערבים הכל זה כבוד. אני מכבד אותך, אני מבקש שתכבד אותי. אני מכבד, לא יודע מה אני מכבד אותך, אבל לא משנה, אתה קודם כל צריך לומר את זה. אני מכבד אותך. תכבד אותי, אתה רוצה, מה שאתה רוצה לאכול, אתה יוצא מהשער, מחוץ לגדר, שלא רואים אותך באיזה מקום, תעשה מה שאתה רוצה. אבל פה בצבא, אני מכבד אותך, תכבד אותי, הכל קשר. ככה זה, ואם לא, משפט. ככה היה. אז אני פעם ראיתי דבר, ראיתי בדואי צולה דורבן. ראיתי דבר כזה. אז חיישינן שמה, יהודי אכל אותו. אז אם יהודי אחד אכל דורבן, אז כל החייו הוא לא ילך להגיד, אתם יודעים איפה באתי? אני פעם אצלי דורבן ופרה היה באותו טעם. לא, זה חרפה להגיד דבר כזה. אז איך מחזירים בתשובה? יש דרכים נוספות להחזיר בתשובה חוץ מאשר להגיד לכולם כמה רע היית. יש דרך, תמיד הלבבות פתוחים, אפשר לדבר לאנשים ולא צריכים. יש איתה להחזיר את שואה שאומר ככה, אתה אומר ככה, העולם כל כך נורא, אנשים כל כך רעים, שיחסית אתה לא כל כך נורא, אז בוא תהיה אתה מהטובים. לא, זה לא ככה חוזרים בתשובה. חוזרים בתשובה, אתה אומר ברוך השם העולם טוב, אתה תהיה עטרת לראשו של העולם, אתה תהיה כתר לראשו של העולם. לא צריך לדבר נגד כל העולם בשביל להחזיר מישהו בתשובה. כל זה כתוב ברמב"ם, שתי הלכות אלה ברמב"ם, צריכים בעלי תשובה, ושתדל גם אנחנו להיות בין בעלי התשובה, ללמוד את הדבר הזה. טוב, אני חייב ללכת לעוד שיעור, ברוכים תהיו. יש לנו מניין. כן, יש לנו מניין. רבי חיים הקשה אומר, אתה הקדוש ברוך הוא בסדר.